שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
אנחנו חיים בתרבות שבה מי שטועה מודח, הוא מודח מיד. אין לו אפשרות לנסות עוד פעם. וככה הטעות הופכת להיות מי שאתה, היא הופכת להיות הכותרת שלך, והיא הופכת להיות הטייטל שלך שכתוב מתחתיך כשאתה מדבר. זה מי שהודח בגלל הטעות. ברגע שאנחנו מביאים את הטעות כחלק ממערכת יחסים ארוכה של אמון, שבה חוזרים לכיתה בבוקר אחרי, ואף אחד לא מודח, ואפשר להמשיך להיות חווה ועמית ויונתן, שעושים המון דברים חוץ מלטעות, פחות מפחיד לטעות.
שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
אתם זוכרים את המבחן הראשון שהחזרתם בחיים? זוכרים אותו? איך כתבתם הערות ארוכות ליד כל טעות, איך השקעתם, איך כתבתם מלא דברים לכל תלמיד ליד הציון. זוכרים מה קרה שתי דקות אחרי זה? חצי מהתלמידים לא הסתכלו על שום דבר שכתבתם, חלק מהמבחנים כבר בטח היו בפח, וכל ההערות המעולות שהשקעתם בהם את הנשמה, אולי שעות על שעות על שעות, לא בטוח שקרה איתם משהו מועיל. אני באופן אישי זוכר את זה מעולה. הרגשתי שאני נכנס לדיכאון. מה שהכי ביאס אותי, זה שהתלמידים, חלק מהם, עשו בדיוק את אותם טעויות שהערתי להם אחרי זה במבחן. אמרתי לעצמי, מה? הם לא רוצים להצליח? אז התשובה היא כנראה מורכבת, כי כנראה שהם רוצים להצליח, אבל לא בטוח שהם מבינים שכדי להצליח, הם צריכים להשקיע הרבה יותר זמן בללמוד מהטעויות של עצמם. אנחנו נקדיש את הפרק הקרוב לנושא הזה. ננסה לשמוע כאן שתי מורות נפלאות, וננסה לשמוע את הסיפורים שלהן, ואיך אנחנו ניגשים לנושא הזה, שבו בתוך בית ספר, שהרבה פעמים אוהב מתוך המבנה שלו ואופי המבחנים, דווקא להציג את הטעות ככישלון, ודבר שצריך ללמוד ממנו, שהוא נשאר מאחורה וצריך להתקדם רק להצלחה, איך דווקא הופכים את הטעות להיות משהו שהיא כן בבית ספרנו. אנחנו בשומעים חינוך. בפרק השני. נתחיל בעוד שנייה. אני שמח להגיד שלום לחווה טרייטל. חווה היא מורה בבית הספר היסודי קשת תלפיות מזרח בירושלים, והיא גם זכתה בפרס המורה של המדינה, למרות שלא בגלל זה הזמנו אותה לפה. הזמנו אותה כי שמענו על חווה שמביאה טעויות כאורחים רצויים לתוך הכיתה. חווה, שלום.
אהלן.
מה שלומך?
בסדר גמור.
יופי, אנחנו שמחים שאת פה איתנו. חווה, כשאנחנו מדברים איתך על ללמוד מטעויות, אז איזה סיפור קופץ לך לראש?
אולי לפני שאנחנו מדברים על טעויות של תלמידים, אולי המקום הכי טוב להתחיל הוא להתחיל בעצמי. קרה משהו בכיתה היום בבוקר שאפשר להתחיל איתו?
וואי, מעולה, קדימה.
כן. היום עזבתי את בית הספר לשעתיים, ככה בדרך כלל קורים דברים מעניינים, כשמורה עוזבת לשעתיים, ואכן קרו דברים מעניינים. אחד מהתלמידים שלי שיחק כדורגל עם חברים בהפסקה, ונפל, התבאס שהוא נפל לפני כל החברים שלו, כאב לו, ככה קצת בכה וככה, והחליט שהוא הולך לספר על זה לסגנית בית הספר, שהיא דמות ככה סמכותית, שבאים אליה רק שקורה משהו כבד ורציני. הגיע אליה ככה בוכה, התחיל לספר לה שהוא רוצה ללכת הביתה, כי כואב לו, ותוך כדי שהוא מדבר איתה, הוא אומר, מישהו נתן לי אגרוף. וגם הוסיף לזה איזה שם של אחד הילדים ששיחקו איתו.
המציא סיפור.
המציא סיפור. לא בטוח שתכנן להמציא סיפור, אבל המציא. אחרי חקר קצר, וככה שיחה איתו, התברר שזה לא היה, שזה לא קרה, ושהוא נכנס ככה לאיזשהו קטע של לחץ וסיפר. חזרתי לכיתה ושאלתי את עצמי מה אני עושה עם הדבר הזה. הדבר הכי הכי בנאלי שהיה אפשר לעשות, זה להתחיל להעביר נאום על שקרים ואמיתות, ואיך לא מתנהגים יפה כשמשקרים. הייתה לי תחושה פנימית שהדבר הזה לא הולך להצליח, ושהוא יעתם מאוד מהר, ומה שהחלטתי זה להשתמש במתודה של להביא את עצמי מול הכיתה, בתור גיבורת הטעות היומית, והבאתי טעות מהחיים שלי, וככה עברתי מהר על הסיפורי השקר והאמת שלי, ויש הרבה, ונזכרתי.
התחלת לספר לילדים בכיתה את הסיפור שלך.
התחלתי לספר סיפור שלי על אמת ושקר,
וואו.
ולא אמרתי באיזה הקשר אני מספרת את זה. סיפרתי להם על פעם בכיתה א', שהייתה פעם מיני, הרבה פעמים שלא הבאתי לכיתה שיעורי בית, והמורה שאלה ונבהלתי, ולא ידעתי איך לגשת אליה בפעם השלישית בלי שיעורי בית, והחלטתי שאני ניגשת ואומרת לה שהיינו בחתונה משפחתית חשובה אתמול, דודה התחתנה, קישטתי, תיארתי, התרגשתי וסיפרתי ויצאתי מזה. יצאתי מזה בזול, יכלה לי מזל טוב וזה עבר בשלום. ושמחתי עם השקר שלי והרגשתי שהוא עבד. הוא עבד יופי. שכחתי שיש אספת הורים באותו ערב. ולאספת הורים הזו, מכל אספות ההורים שהיו לי, אבא שלי החליט להגיע, אבא שלי אדם קשוח, הגיע וכשהוא נכנס לכיתה...
שלא בא בדרך כלל לאספת הורים.
לא בא, גם לא הגיע לאף אספת הורים אחרי האספת הורים הזו. אבל לזו הוא הגיע.
אולי בגלל זה.
יכול להיות, זה צרב בו, זיכרון קשה.
אז מה קרה?
הוא נכנס, והמורה מיד אומרת לו, אדון גפני, מזל טוב, שמעתי שהייתה חתונה גדולה אתמול במשפחה, חווה חזרה כל כך נרגשת. אני לא הייתי שמה, אמא שלי מעידה שאבא שלי ילבין, החביר, ואמר, תודה רבה. הם שתקו, הקשיבו לשארית כל מה שהיה להגיד עליי, וכנראה היה הרבה, ויצאו, חזרו הביתה.
אז זה היה ממש יום הורים. כן. כאילו מפגש אישי בין המחנכת
כן, כן,
לאבא.
כן, 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 שפת הורים. כן, וואי. כן. חזרו הביתה.
וואי, אבל הוא לא הפיל אותך, אבא שלך.
לא, אני לא הייתי שמה. רק ההורים היו, אני חיכיתי להם בבית, והשקר הקטן שסיפרתי בבוקר לא היה חלק ממה שחשבתי עליו. חשבתי איזה יופי, הם לא ידעו לעולם שלא עשיתי שיעור בבית. ואבא שלי נכנס, וברגע שראיתי את הפנים שלו, הבנתי שמשהו לא טוב, והוא מיד אמר לי, אצלנו בבית לא משקרים. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי שהסתבכתי בצרה הרבה יותר גדולה. הרווחתי להימלט מהפחד מהמורה, אבל פתאום נעמדתי מול אבא שלי, ונבהלתי מעצמי מאוד מאוד מאוד. סיימתי את הסיפור ככה. בכיתה. לא היה לו מוסר השכל.
מה התלמידים אמרו?
התלמידים התחילו לספר על עצמם. בהתחלה הם סיפרו סיפורים של אמת ושקר. כל מיני. אמרתי לאמא שככה, אמרתי לאמא שלקחתי לה את הטלפון, אבל לא, כל מיני. ואחר כך, באופן שקצת הפתיע אותי, הם התחילו לספר סיפורים על פחדים. ובעצם הבנו ביחד שפחד, פחד מביא לשקר. שלפעמים כשאנחנו ברגע של מתח ולחץ ואנחנו... מפחדים, אנחנו משקרים.
והתלמיד מהבוקר יושב שם בכיתה ומקשיב לכל זה.
התלמיד מהבוקר יושב ומקשיב עם הבת ששואל את עצמו מה בדיוק קורה פה, ואני מדי פעם מסתכלת עליו. והוא יודע שאני מדברת איתו. באיזשהו שלב, בסוף השיעור, הוא אמר, אף אחד לא נתן לי גרוף בהפסקה. זה היה קצת נטול הקשר, אבל ההקשר עבורי ועבורו היה ברור. ויכולנו לעבור הלאה. יכולנו לעבור הלאה כי הטעות... שלו ושלי היו חברות, החזיקו ידיים, וליוו אחת את השנייה לכמה דקות, והיה הרבה פחות מפחיד לטעות.
רגע, הוא אמר את זה מול כל הילדים בכיתה?
לא כולם הבינו על מה הוא מדבר, אבל הוא אמר את זה לפני כל הילדים בכיתה.
וואי, וואי, חזק מאוד.
הרבה פעמים כשמדברים עם ילדים בלי לדבר איתם, מהדלת האחורית, אז קורים דברים מאוד משמעותיים.
חווה, אני עושה רגע עצירה. תגידי למאזינים שלנו כמה מילים על עצמך.
אז הדרך שלי להוראה הייתה קצת ארוכה ומפותלת. התחילה בעצם בשירות לאומי, מיד אחרי חוויה לא פשוטה שלי כתלמידה בבית ספר. הגעתי לכיתה א' בקריית גת. מורה קיבלה אותי ומאוד שמחה שהגיעה בת שירות, ועזבה את הכיתה לשנה הקרובה, ואני נשארתי עם כיתה א', וגיליתי שאני מאוד אוהבת ללמד.
אבל באתי... באת לעשות תיקון.
באתי לעשות סוג של תיקון, בעיקר עבורי. גיליתי שאני אוהבת ללמד, אבל אני שייכת למשפחה מאוד אקדמית. ולהיות מורה זה ממש לא זה. אז הלכתי ללמוד עבודה סוציאלית, אמרתי לפחות בזה יש ככה תואר, לומדים את זה בארץ אופים. והלכתי ללמוד עבודה סוציאלית, והבנתי שזה לא סוג המגע שאני רוצה עם ילדים, דרך רווחה וקצבאות ומשפחות. ומשם התגלגלתי לעוד איזה ניסיון ללימוד של מערכת היחסים ביני לבין ילדים, ולמדתי פסיכולוגיה קלינית של הילד. חשבתי שבזה אני אעסוק. התגלגלו דברים אחרת, ובסופו של דבר פתחתי עסק עצמאי להוראה של אנגלית ותפירה, ופגשתי מדי יום הרבה מאוד תלמידים במסגרת ביתית שלי, ולמדתי שוב שאני מאוד מאוד אוהבת להיות מורה, ואוהבת את השדה הפתוח הזה שבו הכל אפשרי, וכמעט הכל מותר.
ואז החלטת לבוא לבית ספר.
ואז החלטתי למחול על כבודי ולהיות מורה, ופגשתי אנשים נפלאים שעושים עבודה מאוד מאוד מורכבת, ומאוד מאוד מעניינת, והתאהבתי. במקצוע.
וממרחק של 5 שנים? 5 שנים את בבית ספר היום?
כן, 5 שנים בבית ספר. אני מבינה שני דברים.
היום, מהפרספקטיבה, כן, מה את מבינה?
אני מבינה שהחוויה שלי כתלמידה הייתה מורכבת בצדק, כי בית ספר הוא מקום מורכב, שהחוויות בו יכולות להיות מטלטלות, מבחינה חברתית, מבחינה לימודית, מבחינת הקשר עם המורים, אבל אני גם מבינה שזה מקום שאפשר לחלום בו. לחלום בו כתלמיד על כל הדברים הנפלאים שתהיה, ולגלות את כל הדברים שמעניינים אותך. ובעיקר בשבילי זה מקום שאפשר לחלום בו כמורה. על תיקון, תיקון עולם גדול. משפט בנאלי למקצוע מרגש.
נשמע שאת מאוד אוהבת את מה שאת עושה, חווה. אני רוצה לחזור עכשיו לסיפור שאת סיפרת. אחת הדרכים שאת משתמשת בהן, כדי לבנות אקלים שבו מותר ואולי רצוי לטעות בכיתה, כמו שהבנתי ממך, זה להביא את הטעויות שלך לכיתה.
את הטעויות שלי ואת הטעויות של כולם. אני קוראת לזה mistake heroes, גיבורי הטעות. אנחנו חיים בתרבות שבה מי שטועה מודח. הוא מודח מיד. אין לו אפשרות לנסות עוד פעם.
אח הגדול, הישרדות.
הם חשופים לזה כל הזמן. וככה הטעות הופכת להיות מי שאתה, היא הופכת להיות הכותרת שלך, והיא הופכת להיות הטייטל שלך, שכתוב מתחתיך כשאתה מדבר. זה מי שהודח בגלל הטעות. ברגע שאנחנו מביאים את הטעות כחלק ממערכת יחסים ארוכה של אמון, שבה חוזרים לכיתה בבוקר אחרי, ואף אחד לא מודח, ואפשר להמשיך להיות חווה ועמית ויונתן, שעושים המון דברים חוץ מלטעות, פחות מפחיד לטעות. הטעות מפסיקה להגדיר את כל מי שאנחנו, והיא הופכת להיות משהו שפעם עשינו ברגע של לחץ.
כן, כי כשהטעות מגדירה את מי שאנחנו, אנחנו מאוד פגיעים.
נכון. ואנחנו מאוד מפחדים שהיא תהיה לידינו. היא הופכת להיות כל מה שאנחנו לא רוצים להיות.
אז איך עושים את זה? איך בונים אקלים בכיתה שהילדים מרגישים באמת שמותר להם לטעות?
קודם כל, ברגע שהטעויות הן רצויות והן מופיעות אצל כל אחד מאיתנו, אז כבר יותר קל. אני חושבת שמה שיוצר אקלים כיתתי שבו ילדים לועגים אחד לשני על טעות, זה דרך להשיג כוח, שהצורך בכוח הזה נובע מהפחד, מהטעות. כשאני מפחד שאני אתאה, אז אני כבר משריין כוחות לקראת הפעם הזו שזה יקרה לי, ואני צוחק על אחרים כדי שאני לא אתפס בתור הטועה הקבוע. אני ככה מתדלק את האגו שלי עם צחוק על אחרים כשהם טועים. ברגע שהטעות הופכת להיות הרבה פחות מפחידה, והיא הופכת להיות כמעט בנאלית. מעשה כיתתי כמו לחדד עיפרון או להרים מעיל שנפל, אין לך צורך בתדלוק מהסוג הזה. זה ברור שהטעות היא חלק מהלמידה, היא שלי והיא שלך, והיא כל הזמן נוכחת.
אבל בכל זאת, מה עושים כשילד נגיד צוחק על ילד אחר כשהוא טעה בכיתה?
אני חושבת שברגע שילד אחר צחק, זה כבר מאוחר מדי להתחיל לטפל בזה. הטיפול בזה צריך להיות טיפול שהוא הרבה הרבה יותר מניעתי. כשילד צוחק, אולי אפשר מאוד מאוד בעדינות להזכיר לו תהליך שעבר עליו. להגיד לו, וואו, אתה רואה, יונתן עכשיו לא הצליח במשימה הזאת. אתה זוכר שפעם אתה ניסית, וגם לך לקח קצת זמן אז, שעזרנו לך, ולהביא אותו למקום צנוע יותר, שטעה פעם, למקום רפלקטיבי יותר על עצמו. תמיד המקום הטוב לתלמיד להיות בו, זה המקום שהוא ברפלקציה על עצמו, ולא מתבונן מהצד על מישהו אחר. אז זו אולי דרך אחת, אבל הדרך המניעתית היא כל הזמן ליצור אקלים בכיתה, שבו אנחנו לומדים את הטעויות אחד של השני, ולומדים את הכישורים שיש לנו כבר כדי להתמודד עם הטעויות האלה. אם יש תלמיד שהוא מרוכז מאוד, אנחנו לומדים מה הוא עושה כדי להיות מרוכז. הוא יושב זקוף בכיסא שלו, הוא שומר על השולחן נקי, הוא מרחיק את עצמו טיפה ממי שיושב לידו. יש לו המון מיומנויות שהוא מכיר כדי להתמודד עם זה. אז הילד שזו הטעות שלו, לומד את המיומנויות האלה. הילד המרוכז צריך ללמוד מילד אחר, מיומנויות שיש לו, ואז הלמידה היא כל הזמן מעגלית, מתוך הנחה שכולנו טועים, אבל כולנו גם משופעים במיומנויות.
חווה, דיברת על מה שאת עושה באקלים החברתי. איך מנכיחים את הטעויות בלמידה?
אולי אחת מהמתודות שאני חושבת שהן פשוטות לעשייה, ואני משתמשת בהן הרבה, זה משהו שאני קוראת לו חקר תשובה. וזה בעצם מה שמורה יכול לעשות, כשתלמיד נתן תשובה שהיא שגויה. הוא לא הבין, הוא לא קרא את הסאבטקסט של הטקסט נכון, הוא דילג על שלב, כל הכשלים הלוגיים האלה שתלמידים עושים. מה שאני עושה זה, במקום לעבור מהר מהר לחיפוש של תשובה נכונה, מתוך הנחה שהטעות הזאת היא מסכנת כרגע את כולנו וצריך להשמיד אותה כמה שיותר מהר, אני נעצרת, הולכת נגד האינטואיציה שלי כמורה, ואומרת, רגע, הטעות הזאת היא לא מבלבלת אף אחד אם אנחנו ניתן לה תשומת לב. ומה שאנחנו עושים זה מנסים להבין איפה הכשל הלוגי נמצא? אנחנו מתחילים לחקור אותו. למה אתה חושב ככה? מה גרם לך לחשוב? איזה שורה קראת שממנה הבנת שזה מה שקרה בסיפור.
ממש בכיתה, בפורום
בכיתה,
של כולם.
כן. מה שקורה בדרך כלל, זה שהתלמידים מתאגדים סביב התלמיד הטועה, בקבוצת עורכי דין נחושה להגן.
מגינים עליו.
מגינים עליו. כי הם בדרך כלל גם מבינים מהמקום ההתפתחותי שלהם, הוא טועה בדרך כלל טעות שיכולה גם לאפיין אותם, ויכול להיות שגם עברה להם בראש. אז הם מגנים עליו, ומסבירים לי למה הוא חשב את זה. ותוך כדי שהם מסבירים, אנחנו מהר מאוד מבינים איזה פרט נשמט לנו, איפה טעינו, אבל אנחנו מבינים את זה מתוך תמיכה מאוד גדולה במי שטעה.
חווה, סיפרת לי בינתיים כמה דברים שבשבילי היו חזקים. אחד, סיפור האישי שלך, שכדוגמה אישית את מביאה איתך לכיתה טעויות מהעולם שלך, ובאופן בלב פתוח, מה שנקרא, מספרת לילדים סיפורים שלך, שגם את עושה טעויות, והם נדבקים בזה מאוד מהר. הדבר השני שאהבתי לשמוע זה פרקטיקה של חקר תשובה, שהיא מגייסת ומעודדת את הסיפור השלישי, שזה לייצר אקלים שמעודד לטעות. שמי שטועה הוא לא טיפש, מי שטועה הוא בן אדם שיכול לצמוח מהמקום הזה. אז בשבילי זה היה חזק מאוד. רציתי לשאול אותך, מה את עושה כשבעצם יש איזו טעות שאת מגלה שהיא חוזרת על עצמה? אם יש איזה כלים או דברים שאת יכולה להשתמש בהם?
אז קודם כל, רוב הטעויות חוזרות על עצמם, כי טעויות, יש להם טריגר, כמו שדיברנו מקודם, שלשקר יש לו טריגר שבדרך כלל פחד. אז גם לטעויות יש טריגרים, הטריגרים הם טריגרים התפתחותיים. בכל תחום דעת, יש איזו תבנית שגיאות די ידועה מראש, אם חושבים על פיאז'ה, שתאר לנו איך ילדים מבינים דברים בהדרגה ואיזה כשלים לוגיים יש בדרך. בהרבה תחומי דעת, הטעויות ידועות לנו מראש. הן לא מפתיעות אותנו כמו איזו פלישה לתוך הכיתה, אלא אנחנו בעצם מורה שמכיר את הגיל שהוא מלמד ואת תחום הדעת שהוא מלמד, אמור להכיר גם את הטעויות שילדים יעשו. מה שהוא יכול לעשות זה פשוט להביא אותם לכיתה כחומר לימוד. מה שאני עושה זה פשוט מציעה טעויות. אני אומרת, למה אי אפשר לחשוב שאבא רצה שזה יקרה? ואז כולם מאוד מתנגדים, כי הילדים זיהו שאני לא הבנתי משהו. ואז אנחנו עובדים על הכשל הלוגי מהמקום שאני הבאתי אותו כחומר לימודי, כי אני כבר יודעת מה הכשל הלוגי שיכול להיות. חלק מהכיתה שואלים את עצמם, באמת למה אי אפשר? היא צודקת, וחלק מהכיתה מתחיל לאבד את הסיפור של הטעות, והטעות הגיעה בתזמון שאני רציתי אותה.
לאבד
בעין. והטעות הגיעה בתזמון שרציתי אותה, והיא הייתה מנוסחת מאוד מאוד בזהירות, כי אני זימנתי אותה, כי אני יודעת איפה אפשר לטעות בתוך הטקסט הזה, איזה סאבטקסט אפשר לפספס.
בעצם את אומרת, את מציפה את התפיסה השגויה, את מציפה את הטעות.
בצורה מאוד
גורמת
נשלטת.
גורמת לחלק מהילדים אפילו להגיד, וואלה, זה, אני יכול להזדהות איתה, ואז את שוברת את המיסקונספציה. את בעצם גורמת לשבור את הטעות ולהבין או לתפוס את המושג באופן הנכון. הבנתי אותך טוב?
הבנת אותי טוב, זה בעצם נותן לנו להתכנס לשתי זוגות נעליים. הילדים מתחילים לנסות את שתי זוגות הנעליים. הנעליים של הטעות, והנעליים של הנגד הטעות. ובתנועה בין שני הדברים האלה, הם יוצרים תהליך של למידה. ואם הטעות היא טובה, היא מכוונת על ידי, והיא מנוסחת על ידי, והיא לא טעות של חוסר קשב, או היא טעות טובה, אז אפשר לעשות איתה המון המון עבודה.
אני רוצה רגע לחזור למה שאמרת קודם על הסיפור הרפלקטיבי יותר. איך את גורמת לילדים להבין את התהליך למידה של עצמם?
זה אולי הסיפור הכי חזק במה שאני רוצה לעשות בכיתה, כי בעצם בכיתות של היום יש המון ידע. המורה לא צריך להביא ידע לתוך הכיתה. הוא צריך ללמד תלמידאות, ובשביל ללמד תלמיד, איך להיות תלמיד טוב של העולם, איך להוציא מהעולם את הידע שאני צריך בשביל למלא את המשימה. וזה לא משנה מה המשימה שלי, יכולה להיות לבנות משהו בלגו. איך אני מוציא מדף הוראות הכי טוב? בשביל זה הוא צריך בעצם לתת לילדים כלי להכיר את עצמם. כמה שיותר טוב להכיר את הדפוסיות של עצמם. אז נגיד אחת הקשיים והאתגרים הכי גדולים במערכת החינוך זה עניינים של קשב וריכוז. ילדים שמכירים מראש את הטריגרים שלהם ויודעים מה עוזר להם ללמוד טוב יותר, יכולים מראש להביא את הכלים האלה לתוך הכיתה, אבל בשביל זה הם צריכים להכיר את עצמם מאוד מאוד טוב. אני משתדלת לייצר אקלים בכיתה שבו אנחנו דנים אחד בשני. אנחנו דנים זה במגרעותיו ובחוזקותיו של זה ונעזרים. הילדים יודעים להגיד, בוא נשאל את נטה. היא טובה בלהבין סיפורים באנגלית, בוא נשאל אותה, בוא נתייעץ איתה. או אם יש לנו עניין חברתי, בוא נשאל את אילי. הוא בדרך כלל פר. ואנחנו לומדים אחד על השני.
אז זאת אומרת, את גם מייצרת אצל התלמיד באופן אישי את התפיסה של עצמו לגבי הלמידה של עצמו, אבל גם מנסה שהם יצליחו לראות את החוזקות והיתרונות של הלמידה של תלמידים אחרים.
בגלל שבדרך כלל לתלמידים אחרים יש כבר פתרונות לבעיות שיש עדיין אצלם. אז נגיד, אם יש ילד שמאוד קשה לו להתרכז, אנחנו מסתכלים ביחד על ילד שזה פחות קשה לו. עכשיו תורנו להסתכל עליו, אנחנו רואים מה הוא עושה. אנחנו רואים שהוא יושב יותר זקוף. אנחנו רואים שהשולחן שלו יותר נקי. אנחנו רואים שהוא בוחר לא להוציא את האפרונות עד שמשתמשים בהם. הוא עוסק המון המון דברים. הוא עושה אותם באופן טבעי. לילד אחר הדברים האלה לא באים טבעי. כל הזמן אנחנו לומדים מהפתרונות שקיימים כבר בחלל של הכיתה, אבל זה רק יכול לעשות מתוך הבנה שכולנו צריכים פתרונות. אין ילדים שאין להם מה ללמוד מילדים אחרים. וזה רק יכול להיות באווירה שבה כולם טועים. אחרת הכיתה באופן אוטומטי מתחלקת לטועים ולאלה שצריכים ללמד את הטועים, איך לא לטעות. ואז אף אחד לא רוצה ללמוד מאף אחד שום דבר.
אני אומר, כמורה שמלמד חטיבת ביניים ותיכון, לשמוע מורה של בית ספר יסודי שמדברת בכזאת שוקה, מייצרת כזה אקלים, זה באמת מאוד 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 מרגש.
אני הרבה פעמים חושבת על התלמידים שלי, על היום שהם יגיעו לכיתה זין. אני יודעת שזה יום שבו הם פתאום צריכים לעשות כל מיני דברים שהם לא חשבו שהם אי פעם יצטרכו לעשות בבית ספר, ללמוד, להתאמץ, לעבוד באופן עצמאי. ואני רואה את התפקיד שלנו בבית ספר יסודי, זה פשוט להכין את הקרקע. להכין את הקרקע ללמידה האינטנסיבית שתתרחש אחר כך. אז זה עבודה קשה.
חווה, עשית לי חשק רציני לבוא להיות מורה בבית ספר יסודי. תודה רבה על השיחה הזאת, היה כיף לדבר איתך.
בבקשה, גם אני נהניתי.
אני שמח להגיד שלום לחגית קליימן צופן, מורה למתמטיקה בתיכון בגין בראש העין. 33 שנים מורה, נכון?
וואלה.
וואי. אז יש לה הרבה ניסיון וותק מאחוריה. אנחנו הזמנו לפה את חגית כי יש לה כל מיני דברים מאוד מעניינים לדבר איתנו על איך לומדים מטעויות. הייתי רוצה לשאול אותך, איך מורים יכולים לעודד לטעות ולא לעודד למושלמות?
האמת היא שלדעתי לעודד תאייה או לעודד חקירה ובדיקה מתוך מצב של אי ודאות, כי זה בעצם תאייה, בכל מקצוע ממש צריך להיות מותאם למקצוע שאנחנו מדברים עליו.
אז נגיד דווקא במתמטיקה, שאני חושב שזה מקצוע שיש בו בסוף תשובה נכונה, יש אמת, זה לא משהו כזה מופשט. אז דווקא במקום הזה איך מעודדים לטעות?
אז זאת דרך מצוינת. כמובן לעשות רפלקציה אחרי מבחנים. לדעתי זה אחד הכלים היותר חשובים שיש לעשות רפלקציה. זאת אומרת, לא רק לחלק את המבחנים ולכתוב, אני עד היום, אתה מורה כך וכך שנים, אני עד היום כותבת הערות ברמה של מגילת אסתר, הם לא תמיד קוראים אותם, אבל כשעושים רפלקציה וכשיש לי את הזמן לעשות הרפלקציה על מה עשינו ומה לא עשינו, ותמיד אני עושה משוב על המבחן, משוב כיתתי.
מה זאת אומרת רפלקציה?
רפלקציה זאת אומרת לבקש מכל תלמיד להסתכל על התרגיל שהוא עשה. למצוא את הנקודה שבה הייתה הבעיה, שבה הוא שגה. למצוא את הנקודה הזאת ולהבין למה הטעות שם. מה הדבר הלא נכון שעשית שם? חלק מהם לוקחים את זה לכיוון של כמה נקודות זה עלה לי. נכון, בוודאי. אבל הרבה פעמים אנחנו אומרים, אנחנו בצוות שלנו, של הצוות מתמטיקה, בבגין אנחנו אומרים לעצמנו, עכשיו שזה עלה לו כך וכך נקודות, אז הוא כבר יזכור את זה. כי בסופו של דבר, הלמידה היא לאורך כל הדרך גם במבחנים. גם במבחנים מתרחשת למידה. ואם אתה לומד מהטעות, אז אתה למדת הרבה יותר טוב. כי זה משהו שאתה מאוד תשים לב אליו בפעם הבאה. זה כאב לך במרכאות, כן? זה כאב לך ברמה של הורידו לך כמה נקודות על זה.
אבל אם זה כואב, אז התלמידים לא יותר מפחדים לטעות?
במבחנים הם לא יכולים לפחד או לא לפחד. הבעיה שאתה מעלה עכשיו, הפחד מתאייה, זה דווקא בכיתה. כשאני עומדת מול קבוצה של תלמידים, והם לא מרימים את היד. כלומר, יש חלק שכן, שלא ממש מפריע להם, והם מנסים והם מוכנים, אבל רבים מהם פשוט לא מרימים את היד, כי הם לא בטוחים שזה נכון, והם חוששים שזה יעלה להם בלא. לא, לא נכון, או לא הצלחת, או זה עונה על דבר אחר, אבל זה לא התשובה הנכונה פה. האם זה עזר לנו, ולקיים על זה דיון, ואז להם זה כואב, וזה כאב גדול.
אז איך את מתמודדת עם זה?
שזה בסדר לנסות, וזה יותר חשוב לנסות מאשר להצליח. כי בסופו של דבר, אם תנסה מספיק, תצליח. ולא לתת לאלה שמצביעים, זה הכי קשה. לא לתת לאלה שתמיד מצביעים, לענות מיד, כדי שעוד אחרים ינסו את כוחם. זה אחד הדברים היותר מאתגרים, כן.
אני רוצה רגע, חגית, לחזור לפחד של התלמידים, להצביע בכיתה, ולהגיד את מה שהם חושבים. אני רוצה לשאול אותך, עד כמה זה תלמידים ועד כמה זה תלמידות? תעני לי רגע בעיניים מגדריות.
בעיניים מגדריות זה לחלוטין בנות יותר חוששות מבנים. בנות יש להם, בהכללה כמובן, יש נטייה גדולה יותר לפרפקציוניזם, שהמחברת תהיה מושלמת, שהדף שעליו כותבים את התשובה במבחן תהיה יהיה מושלם, והיכולת שלהם לספוג מצב של הערה או תשובה שהיא לא נכונה, רגשית, קשה יותר. זאת אומרת, הן פחות מעיזות לענות, פחות מעיזות להשתתף. בשנה האחרונה אני פוגשת את זה יותר, פחות ופחות משתתפים, גם בנים, אבל אצל בנות אני רואה יותר את הקושי הזה לבוא ולהתבטא. אני יודעת שגם עשו כמה ניסיונות בעבר לעשות למידה של בנות בלבד ובנים בלבד.
במתמטיקה.
במתמטיקה, בפיזיקה. במקצועות מדעיים, ובאותם קבוצות שזה נוסע, עלה בצורה חד משמעית שבנות במסגרת של בנות בלבד, גם נשארות יותר, הנשירה הנמוכה הרבה יותר, וגם ההצלחה שלהן גדולה יותר, כי הן ואחד ההסברים זה שהן מעיזות לדבר בסביבה שהיא מוגנת מתחרותיות, מוגנת מביקורת, מוגנת ממצבים של שלילה, של אמירת לא, טעות. ובעיניי זה מאוד מאוד משמעותי, כדי לאפשר לבנות באמת לצבור יותר ביטחון, לחוש יותר בטוחות ולטעות, לענות ולטעות, וגם להצליח. זה חלק מהתהליך.
אני רוצה לשאול אותך, איך יוצרים אקלים כזה בכיתה, כמו שאת אמרת קודם, שיש תחושה שמותר לטעות בו. איך אפשר, נגיד, להתמודד עם פתרון שגוי, כמורה, מה אפשר לעשות עם פתרון שגוי של תלמיד, או אם מישהו באמת אמר, הצביע, ובאמת מי שהיא או מישהו, אמרו תשובה לא נכונה. מה אפשר לעשות?
אחד המורים אצלי בצוות אמר, כשמישהו עונה לי תשובה כזאת, אני אומרת לו, תשובה שגויה, אני אומר לו, זה תשובה נכונה, אם היינו שואלים ככה וככה וככה.
זאת אומרת, נשנה את השאלה שלנו, ונתאים אותה לתשובה של התלמיד.
כן. אפשרות אחרת זה לבוא ולומר באותו כיוון ובאותו הקשר, האם התשובה הזאת מקדמת אותנו לפתרון. ואפשרות שלישית זה להגיד, בואו נבדוק. אוקיי, אמרת ככה, בואו נסתכל, זה נכון, זה לא נכון. העניין הוא שאז עלולים בכיתה להגיד, לא, לא, מה פתאום, לא, לא. ואז זה עלול לייצר חזרה את המטען הרגשי השלילי הזה שאנחנו רוצים להפחית אותו. אבל לדעתי הדרך הנכונה היא לעודד תשובות. ללחוץ, לדרוש ולטבוע מהם, חד משמעים מתלמידים, כן לענות, כן להגיב, כן להתייחס, לנסות כל אחד ביכולתו, כל אחד בהבנתו.
אהבתי את הדרכים שדיברת עליהם, כי הן נותנות לגיטימציה לילדים לטעות במרחב הכיתתי. ואני חושב שהדבר הזה יכול להשפיע, אפילו אני אומר, אני חושב על עצמי, גם כשתלמיד אומר איזה טעות בכיתה, ואני אפילו רושם את הטעות על הלוח, בסדר? למרות שחלק מהילדים יושבים בכיתה ואומרים, וואלה, אנחנו יודעים שזה לא נכון, הדבר הזה עדיין נותן כוח לתלמיד, כי הוא אומר, המורה התייחס למה שאמרתי, וזה בסדר לטעות. וזה בסדר לטעות, כי אפילו המורה כותב את זה ללוח, וזה נמצא בתוך המרחב הציבורי של הכיתה. אני רוצה לשאול אותך אם יש עוד דרכים כאלה שאת מכירה.
אני קראתי בהגיע זמן חינוך מאמר שמספר על בית ספר, אני לא זוכרת איפה, ששם פשוט אוסרים על תלמידים להשתמש במחק.
מעניין.
כי העניין המהותי הוא שתראה שעשית שגיאות בדרך.
אז תהית ואתה עושה קו אחרי זה.
אתה עושה קו, אתה שם איקס. גם אני, כשאני מעלה על הלוח משהו שאני רוצה ללמד אותם, שהוא לא נכון, אני כותבת אותו על הלוח, אני מראה אותו על הלוח, אני עושה איזשהו דיון קצר, למה זה לא נכון, מה לא נכון בזה, למה לא עושים את זה. לא תמיד יש לי את הזמן לכל הלמות האלה, אבל בכל מקרה אני מעלה את זה על הלוח, אני שמה על זה X, ואני משאירה את זה שירו שאת זה אסור, שככה לא אסור, שככה לא עושים, ככה לא פותרים, ככה לא...
יפה. אמא של אשתי, היא גם רואה למתמטיקה, היא בודקת מלא מלא מבחני בגרות, היא פעם סיפרה לי שהיא אוהבת לפעמים לקרוא את הטיוטות של התלמידים שהם כותבים, למרות שזה בכלל, כאילו לא מקבלים על זה ניקוד, אבל היא רואה שהתלמיד מבין, וכבר היא מרגישה יותר טוב שהיא ניגשת לבדוק את התרגיל האמיתי. מה דעתך?
לגמרי, אני מאוד אוהבת את הטיוטות האלה. כן, הן מצוינות. כשבדקתי בחינות בגרות, הטיוטות האלה נתנו לי המון המון הבנה על מה הוא עשה בנקי שלו, בטיוטה הנקייה שלו. ומה שדבר נוסף שרציתי לציין, זה לגבי העניין הזה של להעיז. להעיז, לשגות ולהבין שגם אם עשיתי טעות זה בסדר והעולם לא נחרב, וזה יכול להשפיע באמת על יותר תחומים בחיים, ולא רק במרחב הכיתתי, בתוך שיעור מתמטיקה. זה יכול להשפיע בהקשרים גדולים יותר ובחיים בכלל.
לגמרי, לגמרי. רוב האנשים שאני מכיר שהגיעו רחוק, הם כנראה עשו הרבה טעויות בחיים שלהם. זה לא סתם ככה.
כן.
חגית, היה תענוג גדול לדבר איתך.
תודה רבה, גם לי.
תודה.
שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
לכם המאזינות והמאזינים בבית, נסכם ונגיד שהיו לנו פה לא מעט מחשבות, תהיות, תובנות, וגם פרקטיקות שאפשר להביא לכיתה. על איך להתמודד עם למידה מטעויות. אנחנו פה, בשומעים חינוך, סיימנו פרק שני. אני מקווה שאתם תמשיכו איתנו. אני כבר מתכנן את הטעות הבאה שלי, וגם אולי את הטעות שאני הולך לספר לתלמידים בכיתה. להתראות.